כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית.
כאן ספורט, שלום לכם. מכבי חיפה ממשיכה בדעיכה שלה, עדיין במקום הראשון, אבל הפועל באר שבע פותחת לחלוטין את מאבק האליפות בליגת העל. בכדורסל, הצגה של הפועל תל אביב באירופה, מכבי תל אביב היום ביורוליג מול הכוכב האדום אחרי בשורה משמעותית. הכוכב לורנזו בראון מעריך את חוזהו במועדון. נבחרת ישראל בכדורסל נשים, הערב במשחק מוקדמות אליפות אירופה, משחק שהוא למעשה הכנה לדבר האמיתי, האליפות שתתארך בארץ בקיץ. ונהיה גם עם גרנדסלם תל אביב בג'ודו בשבוע הבא, להישגים לענף הטקוונדו הישראלי ועוד. המפיקה שלנו היא אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים ליטל אטיאס, ליאן וילדאו איתכם עד חמש. יוצאים לדרך עם המאבק בליגת העל בכדורגל אחרי משחקי ההשלמה שעברו בשלום למרות תנאי מזג האוויר, אחרי הדחייה בעקבות תנאי מזג האוויר. מכבי חיפה בראש הטבלה עם 50 נקודות אחרי תיקו, מפתיע מאוד מול הפועל חדרה, לא מפתיע את מי שראה את המשחק, חדרה הייתה טובה יותר, נרחיב גם על כך בהמשך, והפועל באר שבע שנייה עם 48 נקודות, אחרי ניצחון 1-0 בסכנין, מכבי תל אביב במקום השלישי, 45 נקודות, 5 מחיפה, 3 מבאר שבע, זו הצמרת שלנו בליגת העל. איתנו אריק בנאדו, שלום אריק.
שלום, ערב טוב.
מכיר היטב את כל המועדונים הללו, אימן, שיחק גם במכבי חיפה, כמובן גם בפועל באר שבע עד לא מזמן כעוזר מאמן. אריק, מה קורה למכבי חיפה? זה משבר מנטלי או שזה פשוט כדורגל לא טוב? 4 משחקים ללא ניצחון וגם לפני כן זה לא היה משהו.
נכון, הם בתקופה לא טובה. אני חושב שכאילו אולי כל ההשפעה שדיברו שיכול להיות שיבוא איזה משבר למכבי חיפה בגבות הלחץ, בגבות העומס, בגבות כל הפיקים באמת שהם עשו בתחילת העונה, אז כנראה שזה בא לידי ביטוי עכשיו. נראה לי הבעיה של מכבי חיפה שזה קצת בא לי יותר מדי שחקנים בבת אחת, כולם ביחד, שיש ירידה מאוד משמעותית בכושר שלהם וביכולת שלהם באמת להפקיע, שזה היה די בקלות. מכבי חיפה הייתה קבוצה באמת מבחינה התקפית שדי בקלות, גם במשחקים לא טובים, הייתה שווה גול וחצי שניים בקלות, והיום היא מתקשה להפקיע, ואז שהיא לא מפקיעה גם היא גם לפעמים די חשופה.
אבל ראינו אתמול את דיה סבא, הוא אמור לשנות את זה, ועושה רושם שהוא ישנה את זה גם.
כן, דיה סבא הוא שחקן סופר מוכשר, שיודע גם להפקיע, גם לבשל, גם לבעוט מחוץ לרחבה, הוא הוכיח חלק מהיכולות שלו. אתמול זה לא, אומנם לא התקיע ובשל, אבל רואים שמדובר בשחקן מאוד מאוד איכותי שיעזור למכבי חיפה באמת, במיוחד שיהיו שחקנים שיהיו קצת פחות בכושר ויהיה קצת רוטציות, אבל אין ספק שבמכבי חיפה בתקופה לא טובה, אחרי הרבה מאוד זמן, שנתיים ומשהו שמכבי חיפה מתחילה להיות.
אז אולי זה אבולוציה טבעית, אריק, כי לברק בחר זה קרה גם בהפועל באר שבע אחרי 3 עונות, אז פה זה שנתיים וליגת אלופות, זה פיקים מטורפים, אולי זה טבעי.
אז זה טבעי, נכון, אנשים לא מבינים, לפעמים שאתה כבר רוצה באמת, ואני בטוח שבמשקים האחרונים, בשניים, לפחות שבמשקים האחרונים, מכבי חיפה רוצה, אבל אתה רואה שזה לא נראה, לא ניכר במשחק שלה, אתה לא רואה איזה אנרגיה גבוהה, אתה לא מצליח לראות אגרסיבית יותר מדי, גם החדות והאיכות טיפה ירדה, בעקבות אולי קצת העייפות המנטלית, שלא תמיד אפשר למדוד אותה, כאילו עד כמה זה באמת השפיע מה שהיה, אבל אנחנו רואים שזה משפיע גם, אני זוכר בתקופה שאנחנו שחקנו בצ'מפיונס ליג לפני 20 שנה, היה לנו איזה משבר באמצע העונה, פתאום שאתה הפסדנו וספגנו יותר, שגם משחקים שעלית, אבל אנחנו היינו קבוצה הרבה יותר טובה משם, פתאום אתה כבר לא מצליח לייצר את מה שייצרת לפני, גם שאתה עדיף על הקבוצה היריבה, זה קורה עכשיו למכבי חיפה, בכר אמור לדעת להתמודד עם זה, אני חושב שיש לו סגל מדהים, עכשיו כולם חזרו, כולם בקו הבריאות, מחמוד ג'אבר
שנראה טוב אגב, להבדיל מחבריו אתמול.
כן, נכון, וקורנו שחזר אחר בזמן, וסונגרן שחזר, שחקנים שהיו פצועים לא מאז החזירה שחזר לפני שבועיים, שלושה כבר מפציעה, ככה שכולם עכשיו בקו הבריאות, הסגל הוא מלא, ואין ספק שהוא הסגל הכי איכותי בליגה.
כן, עדיין אתה אומר, למרות כל הדעיכה כביכול.
עדיין זה לא קורה, עדיין אני חושב שהיא הקבוצה הטובה בליגה, אבל זה משהו שצריך להשתנות, כי 4 משחקים בניצחון, זה לא משהו שמכבי חיפה רגילה בשנים, ולמזלה, ההפרש היה מאוד 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 גדול.
ניכר, אז הם עדיין שמרו על שתי הנקודות.
כן, אז עדיין הם שמרו על זה, במכבי תל אביב קצת לא בעניינים, אתה יודע, למרות הניצחון על מכבי חיפה.
אז תכף נשאל אותך על מכבי תל אביב ועל הפועל באר שבע, הצלעות הנוספות במשולש, אבל בוא נשמע את ברק בכר, הזכרת אותו בתגובה למשחק נפל.
ברור לנו שאנחנו בתקופה לא טובה, לא משחקים את המשחק שלנו, לא מצליחים לייצר, לא מצליחים להיות אינטנסיביים. עשינו את ההכנה הכי טובה, הרגשנו שאנחנו באים טוב למשחק, אבל הכנות לחוד ומציאות לחוד ודברים לא מסתדרים לצערי. דווקא עכשיו צריך לתמוך בשחקנים, צריך להרים אותם, צריך לתת להם את הביטחון, כי הם עשו עד עכשיו דברים יפים. אנחנו לא נשפוט על פי התקופה האחרונה, אנחנו שופטים על כל העונה עד עכשיו. עד עכשיו הם עושים סך הכל עונה טובה. ואין לי ספק שיש להם את היכולת, ולנו כצוות את היכולת ואת הכלים לתת להם כדי לחזור לעצמם.
אז אומר, יש את הכלים, אבל יש גם מתחרות, והפועל באר שבע, אמנם לא מבריקה, אבל מנצחת ברציפות, 1-0, 1-0, נדמה לי שלוש פעמים רצוף, והיא מאוד יעילה, עושה רושם שיש פה פייט אמיתי, להבדיל ממה שאנשים חשבו אולי לפני חודש.
קודם כל כן, אנחנו, אני חושב שבאר שבע במשחק מול מכבי חיפה הוכיחה שהיא מסוגלת את פאטי, היא שיחקה מאוד טוב מול חיפה בחיפה, בסוף הפסידה, אבל הייתה עדיפה אפילו המכבי חיפה במשחק הזה. באר שבע מתחת לרדאר, כמו שאמרת, כל הציפיות וכל העיניים הלכו למכבי תל אביב, מכבי חיפה עם המסגלים העשירים והקבוצות שיש תקציב יותר גדול, אבל באר שבע בשקט בשקט עשתה רכש, לעומת שנה שעברה עשתה רכש לא קטן, הוסיפה שחקנים, הקבוצה אחרי שנה שעברה שהיא נבנתה עם 12-14 שחקנים חדשים, פתאום כבר מתגבשת כבר עונה שנייה בצפיפות, אז כבר הגיבוש ומייצרת איזה משהו שלה ביחד שלה.
תגיד, אליניב ברדה מפתיע אותך, עבדת איתו, הוא עבד איתך, יותר נכון, הוא מפתיע אותך ביכולת שלו בטמח זמן קצר להפוך למאמן איכותי?
קודם כל הוא מאמן איכותי, והוא איש כדורגל, ותמיד היה טוב לדבר איתו על כדורגל, הוא מבין, והוא היה לו ניסיון גם עם ברק בחר, הוא עבד תחת רוני לוי, ותחת לצד רוני לוי.
גם לצד אריק בנאדו, אני בטוח שהוא לקח משהו גם.
כן, אז הוא למד, והוא בעצמו הייתה לו קריירה מקצועית, אז הוא יודע לא מעט כדורגל, הוא גם בשבעי במקור, והוא מכיר את המנטליות.
כן, זה חשוב. אבל עדיין יש מקום, מנטליות בר שבעית ב-2023, עדיין יש את האפקט הזה לטעמך?
אני חושב שכן. אני חושב שיש משהו שזה שברדה בא מבפנים שם מהבית, שבר שבעים מאוד אוהבים את השחקנים המקומיים, מאוד מחוברים אליהם. כמובן, תמיד יש להם גם יותר קרדיט מאנשים אחרים שמאים בחוץ, אבל בלי שום קשר.
רמזת אולי התקופה שלך עם רוני לוי, לא?
לא, 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 אתה יודע, הכל בסדר, אתה יודע, כדורגל לפעמים, אתה יודע, כן, אנחנו היינו שם והיה בסדר, והיינו בתוצאות טובות, דברים אחרים שלא הסתדרו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
אמרו כדורגל יותר שמח, בואו נשים כבר על השולחן, אמרו עכשיו יש כדורגל יותר שמח מה שהיה בתקופתכם למשל.
עכשיו גם יש סגל גם יותר טוב, אבל זה בסדר, אתה יודע, גם היה לנו ניצחונות יפים, וזה לא הכל היה לא שמח, כן שמח, אפשר להגדיר כל תודה, לנצח כל משחק וכל משחק, אבל ברדה עושה עבודה טובה. הוא מנהל בצורה יוצאת נקל את הסגל, נראה שאין שם יותר מדי אגו, והוא מצליח לנהל את האגו שיש שם, וכל מי שלא משחק, הוא כן משחק יודע את מקומו.
מה עם האגו במכבי תל אביב, אריק? אתה סופר אותם בחוץ נטעמך, או החצלה הכי חלשה בשלישייה, או שלגמרי זה פתוח?
כמובן, אני חושב שהם עשו שינוי טוב בעמדת המאמן, מבחינתם, לדעתי לטובה. אני חושב שהם עדיין חסר להם שחקנים יצירתיים משמעותיים. לא היה אחד כזה והוא הלך, וזה בור ענק בעיניי. אני לא יודע אם השחקן הזה שהם הביאו...
איליה, הרומני.
איליה, כן, הרומני, הוא ברמה של גלוח, הוא יכול לתת את המענה, נכון, גויגון הוא שחקן מוכשר, אבל בינתיים הוא לא מגלה יציבות, ומעבר לזה יש להם את יובנוביץ' ואת זאבי שמוצאים לפועל, אבל צריך מישהו שלפני הם הוצאה לפועל, ושם חסר להם. שם חסר להם איכות בכנפיים, שם חסר להם אולי איזה פליימקר סטייל שרי כזה. אין להם שחקנים של אמצע מגרש או כנפיים שעושים, מייצרים 12-10 בישולים.
האמת שיש להם את דן ביטון שלא מקבל קרדיט, יהיה מעניין לראות.
כן, דן לא משחק, נכון, דווקא דן ביטון, אבל הוא לא משחק, והוא היה שמעתי גם אחד שהוא זה, אז הוא לא פקטור שם כרגע. ושם חסר להם, אתה רואה שבמשחקים מסוימים שהם מצליחים להפקיע מוקדם, הם מנצחים בתוצאות גבוהות, ויש להם באמת הרבה מאוד שערים. ומצד שני, במשחקים שהם מתקשים, אתה רואה שהם מתקשים. שהם לא מגיעים למספיק מצבים, שהם לא מספיק יצירתיים, שאין איזה מישהו שיפתח את הפלונטרים, ואתה יודע, גם קבוצה שנבנית מהרבה מאוד שחקנים שנחזרו והחזירו, שהיו מכבי תל אביב וחזרו, וזה לוקח זמן, וזה תהליך, אתה רואה את יונתן כהן, ההסתגלות שלו היא קשה ולא קלה, ודור פרץ גם הגיע ולא תמיד היה בכושר, ועכשיו הוא קצת בכושר יותר טוב, אבל זה לוקח זמן, לא קל לחבר קבוצה בחודשיים, שלושה, אפילו אם זה שחקנים שכבר היו במועדון, ועדיין אני חושב שהיא מחפשת את הדרך שלה, כי גם גלוק שהיה שם מאוד מאוד משמעותי בעיניי, וגם אם הוא היה הולך ומסיים את העונה, אז רק הוא היה הולך ומשתפר, הוא חיסרון ענק, ואז מכבי תל אביב נראית בעמדה כרגע פחות טובה עם מכבי חיפה, אני בשם, אבל אתה יודע, אין לדעת, מכבי תל אביב ומכבי תל אביב, היא יכולה גם לייצר את, כי יש שם שחקנים טובים.
כן, וכיף שלנו שיש לנו צמרת כזו פתוחה, ומאבק יצרי ומעניין. אריק בנאדו, תמיד תענוג, תודה רבה.
תודה רבה לכם, ביי.
אז מי שאחראית גם על המאבק הזה במידה רבה, הם לא רק המובילות, אלא גם הקבוצות שמשתתפות במשחקים הנוספים, והפועל חדרה אתמול שיחקה מצוין תחת מנחם קורצקי, יש שם איזשהו שינוי, והיא כבר במקום השמיני, הפועל חדרה, ניצחון מול ביתר, וטייקו באמת מפתיע מול מכבי חיפה. הנה עידו לוי, שאתמול שיחק, בלם הפועל חדרה איתנו, שלום.
שלום רב.
מה, מבואס ביום שאחרי, או שוואלה, נקודה גם בסדר?
עם איך שהתפתח המשחק, אפשר להגיד בפה מלא שאני מבואס.
תסביר לנו, חדרה בוי, לא הייתה קבוצה יוזמת יותר מדי, פתאום הצגה מול מכבי חיפה, ובאמת, אני מניח שאתה יותר מבואס שראית שגם השער הובקע בצורה לא חוקית עם קרן שיצא לא מהמקום הנכון.
כן, אני יכול להגיד לך שכבר לפני המשחק באנו בגישה שאנחנו יכולים להוציא נקודות מהמשחק הזה, גם בגלל התקופה שמכבי חיפה נמצאת קצת במומנטום פחות טוב, וגם מבחינתנו, מבחינת האנרגיה שבאנו אחרי הניצחון נגד ביתר, והרגשנו כל השבוע שבאמת אנחנו באים בגישה שאנחנו יכולים להוציא נקודות ממכבי חיפה, ואני חושב שגם איך שהמשחק התפתח, זה משחק שבאמת, כמו שאני אומר, טקו ויצאנו מבועסים, אז זה אומר הכל מבחינתנו.
אתה ראית שהקרן יוצאת מהמקום הלא נכון, או שראית אחר כך בדיעבד היום?
ראיתי בדיעבד, היום ראיתי. זה דבר שקשה לשים לב אליו, במיוחד אנחנו בתור השחקנים, שאנחנו לא מסתכלים על הדברים האלה, ולא התפקיד שלנו.
כן, אבל יש קונצנזוס שהגיע לכם לנצח, לפחות מבחינת יחסי הכוחות, אבל עם זה לא הולכים למקולת, מה שנקרא.
נכון, נכון. בגלל זה אנחנו מבועסים. הגענו למספיק מצבים בשביל להכריע את המשחק וספגנו גול מקרן. באמת שזה באמת מבאס, אבל נקודה, לפני המשחק היום הוא נקודה, אז יכול להיות שכן זה היה טוב, טוב מבחינתנו.
נכון, שניצחון אגב הייתם נדבקים פשוט לפלייאוף העליון, אז
נכון.
שזה בלתי צפוי לחלוטין מבחינת חדרה. קרדיט גם למאמן הקודם שלא המשיך, אבל יש איזשהו שינוי עם קורצקי עכשיו גם באופי של המשחק.
נכון, נכון. מנחם ויטו באמת אנרגיות חדשות, אנרגיות, הוא הרים את הקבוצה, הוא דוחף את הקבוצה קדימה. גם מה שכן, גם באו שחקני חיזוק שגם משפיעים ועוד ישפיעו רבות על הקבוצה, זה גם דוחף. ואני שמח שבאמת רואים את זה בתוצאות, ואני מקווה ש... מה זה מקווה? אני רוצה שנמשיך בגישה הזאת, ונסתכל קדימה, ולא אחורה.
פלייאוף עליון ריאלי, עידו, לקבוצה כמו חדרה, בעונה כזאת, שאנחנו רואים שיש גם מפתיעות אחרות, הפועל ירושלים.
כן, כן, אני חושב שזה מאוד ריאלי, ובכל זאת אנחנו באזור, אנחנו מרגישים שאנחנו בתקופה טובה, האנרגיות בקבוצה הן מאוד טובות, ואנחנו מסתכלים קדימה כבר למשחק נגד הפועל תל אביב, מטרה ל... לנצח את המשחק הזה.
תשמע, אני מודה שהופתעתי כשנכנסתי ככה לקראת השיחה שלנו לראות, ראיתי אתה כבר בין 32 מפה לשם. סומן, אני זוכר שסומנת כבלם העתיד במכבי נתניה וכולם דיברו, ואיכשהו זה לא פרץ, ואפילו עשית גיחות לרעננה, למקומות פחות מתוקשרים, וחדרה זה הפלטפורמה החדשה שלך והמוצלחת, עושה רושם בחירה טובה, ואולי זה הסוד.
כן, אני שמח בהפועל חדרה, באמת טוב לי בהפועל חדרה. תמיד יש שאיפות להתקדם.
רק אין לכם קהל, זה מבאס. כזה הישג, שני ניצחון יפה מול ביתר, טקו יפה מול מכבי חיפה, ואין לי מי לחגוג.
נכון, אבל אני חושב שאפשר לשייך את זה לזה שאין ניצחון ביתי לחדרה, שזה באמת עוול לעיר הזאת, עוול לקבוצה. אני חושב שאם היה אצטדיון בעיר, אז גם הקהל היה מגיע, אולי לא עשרות אלפים, אבל כן, 3,000, 4,000 צופים, שזה באמת משמעותי לקבוצה כמו שלנו, כי רואים שכל משחק גדול יש אנרגיות ודוחפים, ויש טיפייה גדולה, זה כן משמעותי וכן יכול.
מסכים איתך, אצטדיון ביתי זה מסט בשביל לפתח איזושהי מסורת, בטח אם אתם משחקים עם כדורגל חיובי, להבדיל אולי מתקופות קודמות, זה יכול להביא אוהדים חדשים. עידו לוי, הרבה הצלחה, אתם ממש פסע מהפלייאוף העליון, שתי נקודות משם, אז אולי זה עוד יכול לקרות. תודה לך.
אמן ואמן, תודה לכם.
והפועל חדרה תתמודד מול הפועל תל אביב ביום ראשון, הזכרנו קודם את מאבק הצמרת, אז הפועל באר שבע ב5:30 ביום שבת תערך את הפועל ירושלים, שגם היא בדעיכה רצינית מאוד מפתיחת העונה. עוד לפני כן ב3 ביתר ירושלים מול מועדון ספורט אשדוד, שוב משחק מוקדם לאוהדי ביתר, על הצדדים החיובים והשלילים, יש כאלה שגם פחות אוהבים את זה. סקציה נס ציונה מול הפועל חיפה, זה ב6:30 בשבת, כך גם בני סכנין מול מכבי בני ריינה, חיפה, מכבי חיפה, ב7:30 מול עירוני קריית שמונה, המוליכה תנסה לשמור על מקומה. ביום שני מכבי תל אביב תתארח אצל מכבי נתניה, שגם היא בפוזיציה מצוינת כרגע בפלייאוף העליון. מוקד התנועה באלון צפון העמוס ממחלף חולון עד גלילות, ודרומה ממחלף רוק אחד מחלף חולון. דרך תל אביב ירושלים נחסמה לתנועה, שימו לב, במחלף חמד בגלל הפגנה. בכיוון ההפוך עמוס מאוד ממוצא עד קריית יערים. לדיווחים נוספים חייגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. פרסומות ונשוב גם עם נבחרת ישראל בכדורסל נשים שמשחקת ממש עוד מעט. כאן ספורט שוב איתכם, פרק הכדורסל כעת, ושמחים לפתוח אותו עם נבחרת הנשים של ישראל, שתעלה בעוד זמן קצר ב6:00 בבית מכבי בראשון לציון, למשחק רשמי אחרון לפני יורובסקט 2023, זה קורה בחודש יוני כאן אצלנו בארץ, אז הנבחרת כבר הבטיחה למעשה את עלייתה, מתוקף זה שהיא מערכת את האליפות, אבל שוודיה שמגיעה לכאן בהחלט יש לה גם על מה לשחק, ובכלל מוזמנים כמובן לראות את הנבחרת שלנו, את כניסה חופשית שם בבית מכבי בראשון לציון. שוחחנו מוקדם יותר עם דניאל רבר, שחקנית הנבחרת ואליצור חולון.
שלום.
נבחרת ישראל, אמנם משחק שהוא חזרה גנרלית עבורנו, חשוב לשוודיות, איך את רואה את המשחק הזה?
המשחק הזה לא חשוב רק לשוודיות, הוא חשוב גם לנו. ככל שאנחנו נעלה ממקום יותר גבוה בבית שלנו, נקבל הגרלה יותר טובה באליפות אירופה. דבר שני, זה גם הצהרת כוונות לקראת אליפות אירופה. אנחנו, אין לנו הרבה משחקים בינלאומיים שאנחנו יכולות להתאמן ולראות איך אנחנו נראות, וזה משחק סופר חשוב בשבילנו.
והתחושה היא שיש איזושהי רוח חדשה בנבחרת, גם שחקניות צעירות שעולות, גם איזושהי תחושה מיוחדת בגלל שהיורובסקט יהיה בארץ.
חד משמעית, אנחנו קודם כל יש לנו את התוספת של ג'ני, של ליס ואלכס, שהיו איתנו כבר במשחק הקודם, והעובדה שהאליפות בארץ, העובדה שאנחנו באמת יכולות לעשות משהו גדול בקיץ, בנות שחוזרות מהקולג'ים. יש תחושה שבאמת רוח חדשה ודור שמשחק, המון בנות משחקות ביורוקה והמון בנות השתפרו מאוד, ויש הרגשה ממש טובה לגבי המשחק ולגבי הקיץ.
זהו, הזכרת ג'ני סימס, המתאזרחת החדשה של הנבחרת, עד כמה זה משמעותי? כי בליגה היא אחת הזרות הכי בולטות בשנים האחרונות.
סופר משמעותי ברמה של גם משיכת האש, היא תמשוך אליה הרבה אש, מה שאומר שלהרבה מנות זריקות הרבה יותר פנויות, וגם ברמת המורל, ברמה שכל, זאת שחקנית שהיא טובה מאוד לסגל, מייצרת, שומרת, יכולה לשחק בעמדה 1 עד 4.
מה לגבי השוודיות, איך את מעריכה את יחסי הכוחות מולן?
השוודיות מגיעות בסגל החזק שלהן, התאומות שהן שחקנות טופ יור ליג חזרו לסגל, ועוד ששחקניות שלא היו חזרו לסגל, הן מנסות בכל הכוח לבוא ולנצח כדי לעלות לאליפות אירופה, אבל אנחנו גם, ואנחנו יכולות להסתכל עליהן בגובה העיניים ולנצח לדעתי בלי שום רגשי נחיתות.
ונקווה שתהיה תמיכה גדולה של הקהל, אני מבין שאיגוד הכדורסל הזמין מאות אוהדים, מממן הסעות אפילו, זה חשוב מאוד, התחושה הביתית הזאת, כדי גם להרים לא רק את המשחק הספציפי הזה, אלא את הענף כולו בחזרה למקומות שהוא ראוי להם.
חד משמעית, קודם כל יותר כיף לשחק מול אולם מלא.
זה לא קורה הרבה בליגה לצערנו.
לא, לצערי הרב מאוד לא. מגוד הכדורסל, באמת לפי מה שהבנתי, מוציא המון אוטובוסים, הולכים להיות 900 אנשים רק מאוטובוסים, פלוס משפחות וחברים ועוד עדים שעבור לצפות, ואני חושבת שגם אם ננצח זה יעשה בז ורעש מאוד גדול לקראת אליפות אירופה בקיץ, שאני מקווה שכל משחק יהיה אולם מלא, וזה כבר יהיה בדרייבין, באולם שהוא יותר גדול. ושוב, האווירה והדחיפה של הקהל, אין ספק שזה עוד חלק בניצחון.
כן, והכניסה חופשית, אז נזמין את הקהל להגיע. דניאל רבר, הרבה תודה, בהצלחה מול שוודיה.
תודה לכם, תודה רבה.
טוב, מי שאין להם בעיה בכלל למלא את הדרייב-אין בכל משחק ומשחק, בעיקר השנה, היא הפועל תל אביב. דני פרנקו, מאמן הפועל תל אביב איתנו. אהלן, דני.
אהלן.
קודם כל, וואו, אתמול ראינו 92-70 על גרן קנריה, הקבוצה מהמקום הראשון בבית שלכם ביורו-קאפ. מה זה היה?
זה הייתה תוצאה של קבוצה אחת ששיחקה מצוין, וקבוצה השנייה שלא כך הלך לה ביום הזה. אני לא כך מאמין בהפרשים הגדולים האלה שהם תמיד משקפים, אני חושב שהאמת היא איפשהו באמצע, אבל ביום נתון כמו שהיה אתמול, ככה זה נראה, ואני שמח שלפחות דיברת קודם על אולם מלא, אז אני שמח לפחות שהקהל שלנו מצליח ליהנות מאיתנו השנה ולראות הצגות כדורסל טובות, וטוב וכיף לכולם.
כן, לזכותו יאמר שהוא גם נוסע איתכם למשחקי חוץ ובמספרים יפים ונותן לכם תמיכה גם שם ביורו-קאפ. אני רוצה לשאול לך, דני, אבל לגבי איזושהי אמירה שנדמה לי ששמעתי אותך אומר אפילו שהרגשת שיש לך קבוצת יורו-ליג אתמול?
אני לא אמרתי. לא צריך, תראו.
לא לעוף, אתה אומר.
כן, בדיוק. בואו, צריך לקחת דברים בפרופורציות. אנחנו בסופו של דבר, זו שנה ראשונה של הפועל תל אביב במפעל הזה. אין ספק ששנה טובה מאוד, מוצלחת מאוד. אנחנו לא בנקודת הסיכום של העונה.
זהו, תעשה לנו קצת סדר במצב ביניים, כי ניצחתם את הקבוצה במקום הראשון, אתם צמודים באותו מאזן לקבוצה במקום השני, זוהי טלקום אנקרה, טורק טלקום. השמונה הראשונות עולות גם כך, אבל זה חשוב מאוד המיקום הסופי של העניין הזה בשביל השלב הבא שתהיו בו.
קודם כל זה נכון. ככל שאתה מסיים במקום יותר גבוה, יש לך איזשהו יתרון באיטיות מסוים, למרות שהיורו-קאפ נוקט בשיטה שבעצם קצת מטשטשת את הפייבוריטיות ועושה את זה יותר מעניין. השלב הבא מסורק בשיטה של משחק אחד, שמערכת אותו הקבוצה עם המאזן הטוב ביותר, זה בעצם מייצר משחקי נוקאוט משלב שמינית הגמר. לקבוצות הפייבוריטיות זה פחות טוב, לקבוצות שהן אנדרדוג זה אולי יותר טוב, אבל מבחינתנו אנחנו פשוט נהנים מהרגע, אנחנו עושים, אנחנו, שוב, כמו שאמרתי, אנחנו לא מסכמים, אבל העונה הזאת היא עונה שהיא הרבה מעל הציפיות מבחינתנו.
היא גם מיוחדת קצת, להפיק... דני. היא גם מיוחדת, כי עשיתם, אני אומר, היא קצת מיוחדת גם, כי עשיתם שינוי מהותי תוך כדי. פתחתם מצוין את העונה, ועדיין הבאתם את אונואקו, שזה לשנות את אופי המשחק במידה רבה. זה זר דומיננטי, גבוה, וזה קצת בהתחלה צלה, ופתאום זה מצליח לכם. אנחנו רואים גם אותו נכנס לתמהיל הקבוצתי.
כן, אנחנו, מה שחשוב לנו בעיקר זה באמת לבנות יותר יציבות ועקביות. היה לנו משחק לא טוב בשבת האחרונה נגד חולון, לעומת משחק יוצא מן הכלל טוב אתמול בערב. מאוד מאוד חשוב לנו, אתה יודע, לקבע את... בוא, הפועל תל אביב עד השנה לא הייתה במתכונת החדשה שלה, שקבוצת האוהדים לא הייתה קבוצת צמרת אף פעם. היא תמיד רצתה להיות שם, אבל תמיד איפשהו נלחמה על מאבקי כניסה לפלייאוף ולנסות לאתגר את הקבוצות הגדולות בסדרות סדרות פלייאוף. הפועל תל אביב של השנה היא קבוצה אחרת כבר משנה שעברה. אני חושב שבכלל בשנתיים האחרונות היא באיזשהו תהליך של התקדמות כלפי מעלה, הנהלה חדשה שעושה עבודה יוצאת מן הכלל מאחורי הקלעים בשקט, בצניעות.
טוב, אולי רק פספוס אחד, תסמנו את הגביע בינתיים, אני חושב, את הסיפור שאתם לא תהיו חלק מחגיגת הגביע.
נכון, וחבל על זה, אבל שוב, אני חושב שהקבוצה הזאת היא קבוצה שרצה, נבנית פה קבוצה ברמת הניהול שלה, ברמת הארגון שלה, שרצה למרחקים ארוכים מעבר לעונה הזאת קדימה. הגביע באמת חבל, אבל זה משחק אחד נקודתי, וכשאתה בונה קבוצה כזאת ואתה בונה ארגון מחדש, ואתה מרים מערכת גדולה כמו הפועל תל אביב מחדש על הרגליים ומצליח למלות את האולם, אז אתה יודע, ערב אחד נתון לא
יערוס הכל.
כל הקבי, דיוק.
דני, אני רוצה לשאול אותך איזושהי אמירה ששאלתי שבוע שעבר את יונתן אלון, המנהל המקצוע של הפועל ירושלים, כי שמעתי אמירה שאומרת היורוקאפ השנה הוא קצת יותר חלש, ליגת האלופות היא הדבר האמיתי מבחינת משני ליורוליג. אתה מסכים מבחינת הרמה שזה די שווה, או אפילו ליגת האלופות יותר קשה, או מה אתה אומר? אני לא אגיד לך מה הוא אמר.
תראה, אני חושב שבשני המפעלים יש קבוצות טובות. אני לא, אין לי שום עניין בכל השיח הזה שכל הזמן מנסים להשוות בין מפעלים. אם היורוליג הוא ככה והרוסיות...
טוב, היורוליג אנחנו יודעים שהוא למעלה, אין מה לעשות.
כן, אז אתה יודע, אני חושב שבשני המפעלים יש קבוצות טובות מאוד, ויש קבוצות פחות טובות. תמיד יש איזשהו מיקס כזה בין הקבוצות. היורוקאפ בסופו של דבר מבחינתנו הוא מפעל שאנחנו מאוד רוצים להיות בו מסיבה מאוד פשוטה. הוא נותן לקהל שלנו 18 משחקי גביע אירופה, 18 משחקים ברמה טובה. הקהל באופן באמת מפתיע, כי זה לא מקובל בכדורסל שלנו, שבשני משחקים בשבוע, משחקי ליגה ומשחקים בגביע אירופה, האולם מלא עד אפס מקום. קהל יוצא איתנו למשחקי חוץ, זה דבר שאנחנו לא רואים כשאנחנו מגיעים למגרשים אחרים. לפעמים יש יותר קהל של הפועל תל אביב מאשר של הקבוצות המקומיות. המון המון צבע, הפועל תל אביב גם נותנת למפעל הזה, וככל שאנחנו משחקים יותר משחקים, זה עוזר לנו להעמיק את הסגל, לחלק דקות ליותר שחקנים, לתת לישראלים גם במה...
או, אמרת עכשיו את האמירה שהכי אהבתי לשמוע, גם לשלב את הישראלים תוך כדי הצלחה, זה חשוב.
ובסופו של דבר, טוב לכולם, ואני חושב שהיום כמעט כולם יודעים גם מי זאת הפועל תל אביב, ואני מאוד מאוד שמח שהצלחנו להביא את המועדון הזה חזרה, לתמר את הכדורסל גם בארץ וגם באירופה, ואני שמח שזה גם במשמרת שלי בשנתיים האחרונות. אני לא שוכח לאן הגעתי לפני שנתיים בקבוצה שהייתה במקום האחרון בליגה ונלחמה להישאר בליגה, ואיזו דרך עשינו מאז ועד היום. מגיע שפו גדול לכל מי שנמצא במערכת הזאת ולכל העוסקים במלאכה ולאלה שהצטרפו תוך כדי, ושנמשיך לנצח ולהיות גאים בעצמנו, זה הדבר הכי חשוב.
דני פרנקו, מאמן הפועל תל אביב, המשך הצלחה, תודה לך.
תודה.
אז זו הצלחה, הכישלון המסוים הוא לפחות בשלב הזה, בשלב המתקדם הזה, הוא בליגת האלופות, דיברנו עליה קודם, 16 הגדולות, שם חולון אתמול מאבדת יתרון של 14 נקודות בצרפת מול דיג'ון, ומפסידה בפעם השלישית, זה אומר שהיא צריך לנצח את כל שלושת משחקי הבאים בשלב הזה, אם בכלל היא רוצה סיכוי, וגם זה לא בטוח להפיל לרבע הגמר. בוא נשמע את קריס ג'ונסון, שחקן חולון מסכם.
Tough loss. We kind of got flustered in the last, you know, 5 minutes. They was a little more aggressive. And they did a hell of a job just coming back and, you know, just fighting hard. And we got the win.
כן, אז הפסד קשה, אומר ג'ונסון. התבלבלנו שם בסוף. הם היו אגרסיביים וניצחו את המשחק. כך עשו דיג'ון חולון עם הפסד כואב במיוחד. אודי הירש, פרשן הכדורסל איתנו. שלום, אודי.
הלאה, מה נשמע?
לפני שניגע במכבי תל אביב, גם משחק הערב ביורוליג מול הכוכב האדום, וגם החתמה נוצצת מבית את לורנזו בראון, ערכת חוזה, מילה שלך על חולון, ועל איבוד היתרון המשמעותי הזה, בכמה היבטים?
תראה, חולון לאורך כל העונה, היא מגלה חוסר יציבות, והיא גם לא יותחה גם מהגביה, יש לה בכל מיני מטרות חשובות שלה, היא לא מצליחה לעמוד, הבעיה העיקרית שלה היא בקו האחורי, שהוא לא ברמה של העונה שעברה, בעיקר בגלל התלות הגדולה ברגלנד, זה בגלל של סי-ג'י אריס חזר מפציעה, אריק גרין שהיה מצוין עזב במצרן לבודוצ'נוף, וחולון היא פשוט קבוצה פחות טובה מהעונה שעברה, ירידה גם בסדר בסגל הישראלי, יודעים שפניני ומנקו עזבו.
כן, למרות שדוסון אתמול היה טוב עם 17 נקודות, נכון, אבל לא, זה, הוא לא יציב.
לאורך העונה אנחנו רואים חוסר יציבות, כן. וזה פשוט לא אותה קבוצה של העונה שעברה, זה משתקף כנראה בהדחה מאירופה, וגם גם בליגה וגם בגביע ראינו שיש שבועות האלה באות לידי ביטוי.
טוב, יצטרכו להוציא מים מן הסלע בהמשך אם ירצו להישאר. נאחל להם בהצלחה. בוא נדבר על מכבי תל אביב הערב מול הכוכב האדום ביורוליג, ולא פחות חשוב מזה, לורנזו בראון מעריך את חוזהו, אולי במפתיע תכף תתייחס. בוא נשמע קודם דברים שהוא אומר בראון לאתר רשמי של מכבי תל אביב, עם הערכת החוזה בשלוש עונות.
It was a lot of speculation going around, but nothing, I guess the speculation was that I was going to sign with another club, but never came out of my mouth, so I don't think there was, should have been any worry, but I'll be signing here for the next 3 years, which I'm more than happy about, so that's the big news.
טוב, אז לורנזו בראון מדבר על החדשות הגדולות, אולי אפילו המפתיעות, מכבי תל אביב מחתימה אותו לעוד שלוש שנות, כשהיו ברקע דיבורים, והוא מדבר על זה גם בדברים ששמענו, שהוא הולך לקבוצה אחרת, אולי אפילו לריאל מדריד שחשקה בשירותה, ואלא אם כן זה משחקי סוכנים כאלה ואחרים.
כן, אנחנו יודעים שהתקשורת הספרדית אוהבת לקשור שחקנים לריאל מדריד, שקבוצה עם אפשרויות כלכליות כמעט בלתי מוגבלות, ובהקשר של מכבי תל אביב, אני חושב שזה יכול להיות צעד שמרמז על שינוי כיוון. לורנזו בראון, אחד הרכזים הכי טובים באירופה, ובניגוד לסקוטי ווילבקין, ששירה גם מכבי כמה עונות והיה העוגן הקודם שלה, שהוא היה שחקן שיותר שתיים, שצריך ליצור לעצמו, אבל פחות יוצר לאחרים. לורנזו בראון הוא שחקן שאפשר לבנות סביבו קבוצה לכמה שנים.
ואגב, סבים סביבו גם שחקנים נוספים לכמה שנים. סורקין מעריך את חוזה הוא גם כן, ובולדווין בדרך, אני מבין.
נכון, אם בולדווין יישאר, אז באמת יש פה קבוצה חזקה מאוד לכמה שנים, באמת עוגן לקבוצה חזקה לכמה שנים. צריך לראות אם זה יקרה, אבל בכל מקרה זה באמת בשורה גדולה למכבי תל אביב, שאולי אחרי הרבה שנים של בינוניות הופכת דף ומגיעה באמת להיות קבוצה, חוזרת להיות קבוצה מובילה.
מילה על הכוכב האדום הערב, משחק יורוליג?
הכוכב האדום התחילו טוב מאוד, את מה שדושקו איבנוביץ' הגיע, וגם פריצה גדולה של פטרושב, הסנטר שלהם, גם החתמות תוצצות, אבל היורוליג לא מאפשרת לקמפסו לשחק, והמשחקים האחרונים הם קצת בירידה. בהיכל, בבית, משחק שמכבי צריכה לנצח, לא יהיה קל, אבל אני חושב שמכבי גם בהרכב לא מלא יכולה לנצח את המשחק הזה.
טוב, נקפוץ ל-NBA לכמה משפטים. פסטיבל לברון דובר עליו הרבה. לא נכניס אותך לוויכוח מי הטוב ביותר בכל הזמנים, לכל אחד יש את העדפה שלו, אבל זה לילה של טריידים, כולל אחד שאף אחד כנראה כבר לא כל כך רוצה להכתיר אותו לשום דבר, זה ראסל ווסטברוק.
כן, ראסל ווסטברוק הולך ליוטה, אני לא חושב שהוא ישחק ביוטה, אבל בעיקר הלייקרס נפטרים ממנו ומתחזקים עם דיאנג'ל רסל ממינסוטה, מליק ביזלי, ונדרבילט מיוטה, שחקנים טובים, הלייקרס מתחזקת, אבל אני לא יודע אם זה יספיק להם, כי פיניקס במערב מתחזקת מאוד עם קווין דורנט, יחד עם קריס פול ובוקר ואייטון, פתאום הופכת להיות עונה בינונית שלה.
טריידים פשוט משוגעים, כולל הסיפור של קרי ארווינג לדאלאס עם דונטיץ', שזה מערבב את כל הקלפים בליגה.
אבל פיניקס בריאה אמורה להיות המועמדת המובילה לנצח את המערב, ואולי גם לאליפות.
אודי הירש, פרשן הכדורסל, תודה רבה.
תודה.
עכשיו אנחנו חוזרים לעיני כדורגל ורוצים להיות עם פינה חדשה, בועטים נמוך, פינתו של אביחי דלל, הליגות הנמוכות בכדורגל במוקד, השמות המוכרים, הסיפורים הביזרים והקסם שיש רק שם, והפעם על ערן לוי, ניקו אולסק, מהרן ללה ואוהד בוזגלו. אביחי דלל, שלום.
שלום, שלום ליאן.
אתה קודם כל מחזיר אותנו בזמן.
נכון, אנחנו חוזרים לעונת 17-18, שבה הוביל דיה סבא עם ערן לוי את מכבי נתניה, הם היו צמד מאוד חזק, פלייאוף העליון במכבי נתניה לפני כ-5 שנים, ובזמן שהעיניים היו נשואות להחתמת הענק של דיה סבא במכבי חיפה, אנחנו רואים את הצמד שלו, ערן לוי חותם גם הוא בקבוצה חדשה, ממסמך קריית ים מליגה בית צפון א'.
מנסה ליהנות מכמה שיותר, אתה יודע, זה אהבה. אי אפשר לשחק כדורגל, אתה יודע, אני תמיד אומר שיש לי מלא חברים שלוקחים את הילדים שלהם והם קוראים לזה חוג. הם אומרים, איפה אתה יודע שהוא יהיה שחקן? אז אני אומר, ברגע שהוא אוהב את זה. זאת אומרת, ברגע שאתם לא תרצו והוא ירצה, זאת תהיה אהבה. וזה אהבה, אבל נהנה מזה, כל עוד זה אפשרי ויכול.
קריית ים מוליכה את ליגה ב' בפער של 7 נקודות, נטולת הפסדים. לוי היה שותף במשחק האחרון, והוא כנראה הגיע כדי לשמר את זה.
צריך להיות, כמו שאומרים, מודע ועם רגליים על הקרקע ולדעת שזה פרק שאמור להסתיים, בטח בגילאים כאלה, אבל כמה שאפשר ליהנות מהנה.
טוב, בוא נעבור לליגה הקודמת של ערן לוי, כבר בין 37 וחצי, שמספקת בשבועות האחרונים כמה החתמות מעניינות אביחי.
נכון, בליגה א' דרום, בתר תל אביב בת ים, שאנחנו רגילים שהיא קבוצת נערים, החתימה שני שחקנים עם ניסיון, את עידן ויצמן הבלם הוותיק, והשוער הבלתי נגמר אבי איבגי בן ה-44, והם כרגע מתמודדים בחלק התחתון של הטבלה נגד הירידה. לעומת זאת, בחלק העליון של הטבלה, מוליכה מכבי הרצליה, מצרפת חיזוק לקישור, ניקו אולסק, שפתח את העונה האחרונה בהפועל חדרה מליגת העל.
I had a few difficult years, the last two, just some bad luck, some injuries, you know, some teams did some things that they shouldn't have done in terms of contract or the way they behave, the management, but this is part of football. It happens and you just have to move on like I'm doing now and take the next opportunity.
אז אולסק שאגב שיחק כבר בליגה א' פעם, אבל מאז המריא למחוזות של ליגת העל ואפילו הליגה הבחירה ההולנדית, אומר שהיו לו כמה שנים קשות, כמה ענייני פציעות, גם דברים שעשו לו קבוצות שלא יאמרים לעשות מבחינת חוזה. על כל פנים, בכדורגל צריך להמשיך הלאה ולהתקדם להזדמנות הבאה. וגם אתה אביחי מתקדם לליגה הבאה.
נכון, אנחנו יורדים לליגה ג' שער אחד מפריד ממהרן ללה בין ה-41 לשיא הכיבושים לעונה. אנחנו נמצאים ממש באמצע העונה. נזכיר שללה משחק בשתי קבוצות, בליגה ג' שומרון במכבי יוספיה, שם הוא מנהל מחלקת הנוער, וגם בליגת הוותיקים בהפועל רובי שפירה. מתחילת העונה כבש ללה בשתי הקבוצות 83 שערים.
מקווה מאוד שבמחזור הקרוב אני כבר אעשה שיא חדש ולהמשיך להבקיע. נשאר 7 משחקים, נכון שאני בגיל שצריך לשמור על הגוף שלי, אז אני עושה את זה בדרך שלי. כמות הגולים שהבקעתי וזה הרבה ניסיון. וכל עוד שהגוף נותן לי להמשיך, אני אמשיך ואני יענה.
מלך השערים בגיל כמעט 41.
מלך השערים עם 53 שערים, מטורף לכשעצמו. בשבוע האחרון הוא כבש רביעייה והוא רחוק שער אחד בלבד משיא כל הזמנים בליגה ג' של החלוץ והיום הבעלים של אתר הליגות הנמוכות גולר, אוהד רון.
אז מאוהד רון, שאנחנו קצת פחות מכירים, לאוהד אחר.
נכון, נסיים עם אוהד בוזגלו. אנחנו מכירים אותו מהבוזגלוס, מהישרדות, הבילויים המפוצצים בסטורי, מהשערויות שלו על רקע רומנטי, אבל בוזגלו מאמן בימים אלו את מכבי המשב פתח תקווה מליגה ב' דרום א'. מאז שהוא הגיע הוא רשם רצף של 9 ניצחונות, אמנם בחודש האחרון הקבוצה רשמה 2 הפסדים, אבל בוזגלו מוכיח שאפשר לחיות את החיים הטובים ועדיין להיות מאמן מקצועי.
התקופה שלי בהמישב, גם בעונה שעברה וגם בעונה הנוכחית, הוכיחה אפשר לחיות חיים וגם להיות צלב וגם לחיות החיים הטובים. במקביל, לנצח ולעשות תוצאות מטורפות, אם לוקחים את הסטטיסטיקה שלי. מאז שחזרתי לאמן כסלב, זאת בהחלט סטטיסטיקה מטורפת, שאני לא יודע אם למאמנים ברמות הכי גבוהות יש את זה, גם ברמת קצב צבירת הנקודות.
אביחי דלל, בועטים נמוך. תודה רבה, ניפגש גם בשבוע הבא.
תודה רבה.
מוקד התנועה, אם אתם יכולים להתאושש מהדברים ששמעתי בזה עתה. דרך החוף צפונה, עמוסה מגש לכיוון מחלף נתניה, ודרך 431 מערב, העומס כבד ממחלף ענבה עד מחלף נשרים. דיווחים נוספים חגו כוכבי 9550 או באתר שלנו, מיד גרנד סלאם תל אביב, שצפוי להיפתח בשבוע הבא, גם על ההישגים בטקוונדו. כאן ספורט, ענייני ג'ודו כעת, גרנד סלאם תל אביב, ייפתח בשבוע הבא, 16-18 בפברואר, ואיתנו משה פונטי, יושב ראש האיגוד, שלום פונטי.
אהלן.
טוב, כבר רגילים, אירוע שמיני בינלאומי שמארחים כאן, ועדיין, זה אירוע עם משמעות מעבר להצהרתית. יש פה עניינים כבר שניקוד אולימפי על הפרק, נכון, פונטי?
כן, אין ספק שזו תחרות שנותנת המון נקודות, 1,000 נקודות למקום ראשון. בספורטאי שזוכה במקום ראשון, בגרנד סלאם, יש לו שקט נפשי להגיע לאולימפיאדה, כשהוא צובר עוד כמה נקודות, אבל הוא מבטיח את עצמו לאולימפיאדה.
אתה הבטחת לנו גם אליפות עולם בעבר פה בארץ שתהיה. זה עומד בעינו ההבטחה?
ההבטחה קיימת, השאלה עם ההבטחה של המדינה, שלהם את הסכום הזה, מובטח. ההבטחה היא לא מובטחת.
למה? מה? שמעת קולות מהממשלה החדשה שאין כסף לערך פה אליפות עולם?
זה עובד כזה, זה עובד במצב כזה ש... אליפות עולם, להביא אליפות עולם זה דבר גדול, וזה הרבה כסף.
על מה אנחנו מדברים? על עוד שנתיים, שנה הבאה? על מה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על שנה הבאה, 2024.
כן.
ואם לא יהיו הבטחות, ולא יהיו... גם שיקיימו את ההבטחות...
לא ייתנו לנו.
אז אנחנו, ברור שזה לא יתקיים פה.
אגב, גם יש דברים אחרים שלא היה כל כך ברור. למשל, פעם ראשונה מגיעה למשחקים, לגרנד סלאם הזה, משלחת פליטים, כולל שני איראנים לשעבר, ו... שלושה איראנים ואפגנים פעם ראשונה, וגם זה לא הלך חלק, הם לא קיבלו אשרות עד היום, אני מבין.
נכון, אבל בהתערבות של שר הספורט, מיקי זוהר ומשרד הספורט, וכמובן היום קיבלנו את האישור שהם יכולים להגיע לארץ, וזה היה באמת מאמץ אדיר של שר הספורט כדי שזה יקרה, ואני גם מודה למשרד הפנים ש... שגרם לזה לקרות.
כן, כי זה לא היה פשוט, הם היו גם בחשש שהם לא הגיעו פליטים, שוב, פליטים, שלושה איראנים, אתה אומר, אפגנית אחת, פעם ראשונה בארץ, נבחרת פליטים, זה לא הסיפור של סעיד מולי, אלא נבחרת שלמה.
נכון, ולמדינת ישראל אני חושב שזה חשוב, להראות לעולם שהם מכניסים גם בפליטים איראנים, ושאנחנו מאוד שמחים שבאים לזכות פה בישראל, למרות ה... ראשי הרב כשהם היו איראנים בכלל לא, הם לא עלו להתחרות ישראלים.
פונטי.
חשוב מאוד היה.
אני רוצה להספיק איתך גם עניין ברשותך מקצועי. סיימנו גרנד סלאם פריז ממש לפני שבוע, 3 מדליות, 1 זהב של ענבל שמש, גפן פרימו ארד, פיטר פלצ'יק ארד.
זהב של גילי שריר.
של גילי שריר, סליחה, מה אמרתי?
נכון. ענבל שמש.
לא, ענבל שמש התחרתה גם כן באותו משקל, אגב, הייתה מקום חמישי.
יפה.
כן. זה בדיוק מוביל אותי לשאלה, יש מאבק טוב גם על הכרטיס האולימפי, בעיקר בג'ודו הנשי שתופס את המקום קצת של הגברי באיזשהו אופן.
כן, במשקל 63, 63 קילוגרם, יש 3 בנות שהן טובות מאוד בקנה מידה. בקנה מידה גבוה ביותר כמשה של המשקל הזה. וכרגע מובילה גילי שריר, אבל ענבל שמש עשתה תחרות מצוינת גם גם בגרנד סלאם בפריז, בכל חמישי, אבל...
יש לה שנה וחצי טובה, אבל מה יהיה עם סגי מוקי? הוא לא מצליח להתאושש, אלוף העולם לשעבר, אנחנו כל כך רוצים, בטח גם הוא רוצה, מתחתן במזל טוב, באמת מאחלים לו בהצלחה, וזה לא מתרומם מחדש, מה, מוקי זה כבר לא יהיה אותו מוקי?
הוא מאוד מאוד רוצה לחזור חזרה לקדמת הבמה, אבל כרגע הוא במשבר כנראה, אני מקווה מאוד שהוא יעבור אותו, ויחזור חזרה לקדמת ההישגים, וקדמת המקומות הראשונים במשקל שלו.
זה עוד יכול לקרות, אתה אומר.
זה עוד יכול לקרות.
למרות הכל.
למרות הכל, אני יודע ש... ועברנו איתו משבר כזה אחרי ריו, שהוא היה פצוע והוא לא יכול היה להתחרות, הוא היה מפסיד כל הזמן, אבל הוא יצא מזה, וכשהוא יצא מזה אפשר היה לעצור אותו.
יאללה, אנחנו מקווים שזה יקרה גם הפעם. משה פונטי, יושב ראש האיגוד, הצלחה בגרנדסלם, והצלחה גם במאבק להביא לפה את אליפות העולם.
אני מזמין את כולם לבוא לראות את הגרנדסלם.
גרנדסלם תל אביב, בשבוע, ב-16-18 בפברואר. תודה, פונטי.
תודה לך, ביי.
והישגים לא רק בג'ודו, גם בטקוונדו או טייקוונדו, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, זה קורה בתחרות גביע הנשיא בטורקיה, ובמסגרת התחרות הזאת, שכמובן האולימפית לפחות נקטעה באיבה בגלל מה שקרה שם, ותכף נשמע על זה, בתחרות הפאראלימפית, אסף יסעור, אלוף העולם, ניצח שם יריבים ממקסיקו, טורקיה ויפן בגמר, וזוכה במדליית זהב משקל עד 58 קילוגרמים. שלום אסף.
היי, צהריים טובים.
קודם כל, לפני הספורט, איך היה להיות בטורקיה בשבוע הזה? הפתיע אותי, אגב, שהמשיכו את התחרות הפרלימפית, למרות שזה היה כבר יום אחרי האסון, ספר לנו.
והאירוע הזה קרה, בעצם, אני חושב, כמה ימים אחרי שאנחנו מגיעים לטורקיה, קמתי בבוקר, ראיתי מלא טלפונים מאבא שלי ולא הבנתי, וחבר שהייתי בחדר, אחד הספורטאים, אמר לי, הייתה פה רעידת אדמה, וכשאנחנו מתעוררים, אנחנו מגלים על האסון הנוראי הזה שקרה.
זה היה אתם באיסטנבול, זה לפחות לא הרגשתם שם את רעש האדמה.
כמובן לא הרגשנו כלום, היינו בטוחים, הכל היה בסדר. היינו בטוחים, אבל שזה השפיע על האווירה של המארחים, בעצם הטורקים שמארחים את התחרות.
זה השפיע, נכון? לא היה פודיום חגיגי מן הסתם ופחות חגיגות. איך היה נגיד להתמודד מול יריב טורקי ביום כזה? הוא בטח היה בהלם.
תשמע, בסופו של דבר אני הגעתי לשם במטרה להביא תחרות טובה, אז כשחולים לקרב אנחנו מותנים את הכבוד לזה, אבל כשאנחנו מתחרים אנחנו עושים את ההפרדה הזאת. אבל אתה יודע, לשאול מה קורה ואיך הוא והכל בסדר, אין מה לעשות.
כן. אסף, למי שלא מכיר את השם שלך, אבל אולי מצלצל לא מוכר, אתה קודם כל ספורטאי פרלימפי, בן 21 עוד מעט, איבדת בזמנו את שתי ידיך באותו אירוע התחשמלות, שזה האירוע שמוכר לכולם, אירוע מכונן גם כמובן מבחינתך. הפכת להיות ספורטאי באמת מהבכירים שיש לנו. ספר קצת על איפה זה הולך מבחינתך האירוע הזה, עד כמה פריס זה הסימון שלך להביא לנו מדליה פרלימפית.
טוב, אז קודם כל פריז זאת המטרה, ולשם אנחנו מכוונים, עובדים קשה ומכוונים את כל הכוחות. אנחנו ביחד עם מאמן שלי, חיים שרבי, וכל צוות המאמנים, אנחנו עם תוכנית מאוד מסודרת לקראת פריז.
יחיים שהוא המאמן גם של המדליסטית האולימפית של אבישג סנברג.
חיים שרבי הוא מאמן, הלאומי של הנבחרת, הוא המאמן הבכיר, ביחד עם שאר המאמנים בנבחרת. בעצם כל הכוחות לקראת פריז. גם התחרויות שהיו עכשיו וגם התחרויות שיהיו בדרך משמעותיות מבחינת הניקוד לקראת המשחקים.
ולקחת זהב. אגב, אתה ממשיך להתחרות גם באולימפי, כלומר ברגיל, נכון? במקביל לפרלימפי, בתחרויות של הספורטאים ללא מוגבלות.
אז פה בארץ, אני הייתי הספורטאי היחידי עד לפני שנה וקצת, הספורטאי הפרלימפי היחידי בישראל בענף הטקוונדו, וחבר אלינו ספורטאי חדש, ספורטאי פרלימפי, וככה...
עדנן מילד שמו?
עדנן מילד שמו, כן. נכון, ספורטאי מוכשר, עם פוטנציאל, ופה בישראל אין תחרויות פרלימפיות, זאת אומרת ש...
אין לך מתחרים,
אין לנו,
פשוט.
אין לנו איפה להתחרות, אין לנו מתחרים. אני זוכר, אליפות ישראל לפני שנתיים ביקשתי מהמאמן שלי להתחרות, הוא אישר את זה, והתחלתי פה בארץ בתחרות לא פרלימפית. אבל בחוץ זה תחרות פרלימפית.
תגיד איך הענף, כי גם מדליות היו שם גם לנמרוד קריביצקי, שהוא ספורטאי מציין, בית זוגה של אבישג סנברג, וגם דנה עזרן זכתה.
נכון, נמרוד היה לו יום טוב מאוד, תחרות מאוד טובה. התחרות הראשונה פגש יריבים קשים, והפסיד ממש ככה על תיקו אפילו בקרב, לא יום טוב. דנה זכתה יום לפני זה במדליית ארד.
טוב, הישגים יפים, ולפחות הספקת ככה גם לקטוף את הזהב עם כל הטרגדיה בצד מה שקורה בקושם. אני בטוח שהיו רגשות מעורבים. אסף, אנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה ונמשיך לעקוב אחרי ההישגים שלך. אסף יסעור, הספורטאי הפרלימפי בטקוונדו. תודה. ואנחנו רוצים להודות גם לעוסקים במלאכה כאן, למפיקה אורית שולץ, לטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים הייתה ליטה לטיאס. אליאן וילדאו רוצה להודות לכם שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע מצוין, סוף שבוע שקט, סוף שבוע מענה וספורטיבי. ביי ביי.